קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. יום שלישי, שיעור השפועי בהלכה ורפואה, סדרה ב' מפי הרב איטיאל אורון.
שלום וברכה. לאחר שבשיעורים האחרונים עסקנו בשאלת ההזרעה המלאכותית מתורם שהוא הבעל, בחנו את בעיית הוצאת זרע, בחנו את השאלה האם הזרעה מלאכותית יכולה להוות פתרון לבעיית העקרות ההלכתית, נותר לנו לברר האם הוולד שנולד על ידי הזרעה מלאכותית מן הבעל, אכן מתייחס אחריו. במוקד השאלה הזאת למעשה עומדת השאלה, האם על מנת שוולד יתייחס אחר אביו, יש צורך במעשה ביאה, או שמה כל עוד הזרע הוא מאב, אכן הוולד מתייחס אליו ללא קשר לטכניקה, לדרך שבה הזרע מצא את דרכו אל הרחם. השאלה הזאת יש כמה וכמה נפקמינות, שהרי אם נאמר שהוולד הוא בנו של האב, הרי שהוא יורש אותו, הרי שבמידה וחס ושלום האב נפטר, האם איננה זקוקה לייבום וחליצה. כמו כן, נאמר שתפחות חלק ממצוות פריאה ורבייה קיים האב. וכן הלאה, כל ההשלכות שיש לייחוס ילדים אחרי אביהם רלוונטיות כאן, וגם ההפך. כלומר, אם הוא לא מתייחס, אם נאמר שיש צורך במעשה ביאה על מנת שוולד יתייחס אחר אביו, הרי שכאן, במידה וחס ושלום ילך האב לעולמו, וזהו הוולד היחיד, האם תצטרך לעבור ייבום או חליצה? כמובן לא קיים פריאה או רבייה, כמובן לא יירש אותו מבחינת מעמד, כן? אם הוא כהן לצורך העניין, אבל לא יהיה כהן, וכן הלאה. מה אומרים הפוסקים בשאלה זו? לשאלה זו נזקק התשבץ. התשבץ הוא רב שמעון בצמח דורן, שנולד במיורקה באמצע המאה ה-14 ונפטר באמצע המאה ה-15 באלג'יר, היה פוסק חשוב מן הראשונים, היה דיין בבית דינו של רבי יצחק בר ששת, הריבש, ואף היה רופא. הרשב"ץ נשאל על מקרה שבו בת נתעברה מאביה בלא ביאה. הוא נשאל האם באמת יכול להיות דבר כזה, או שמה צריך לומר שהיה כאן מעשה עבירה עם כל ההשלכות שלו. אז הרשב"ץ מעלה ניתוח של האפשרות הזאת של התעברות מזרע שלו באמצעות ביאה, הוא מעלה את המקורות שכבר למדנו לגבי החשש שמה נתעברה באמבטי, ומבחינתו אם הגבר היה יורק החץ, כן, זאת אומרת שיש את כוח הגברה שמאפשר את הכנסת הזרע לרחמה של האישה בדרך כלל, אז אם הגבר היה בעל כוח זה בזמן שהוא היה באמבטי, הרי שאיכות הזרע מספיק טובה ואכן יכולה להיכנס לרחם. כך הוא מניח ואומר שהוא גם שמע על מקרים כאלו שאכן קרו. לגבי הייחוס אומר הרשב"ץ שאם נאמין, ואני מצטט, ואם נאמין לספרים חיצוניים, מצינו בספר בן סירה כי אמו נתעברה משכבת זרע של ירמיהו באמבטי, וסירה בגימטריה ירמיהו, ובזה הוכשרה הבת לבוא בקהל ולירש בנכסי אביה ולעשר בקרובי אביה. כלומר, הרשב"ץ מבין שאין צורך במעשה ביאה על מנת שהוולד יתייחס אחר אביו, אלא גם במקרה שבו נתעברה באמבטי, נחשב הוולד כבנו של אביו, או במקרה שהוא דן בו נחשבת הילדה כביתו של אביו, לכל דבר ועניין, היא יורשת, היא נאסרת בקרוביו, ולכל דבר ועניין הרי היא ביתו, וכך הוא פוסק. כדעת הרשב"ץ סבורים אחרונים רבים, ביניהם הבית שמואל והמשנה למלך, ומחצית השקל והטורי אבן, הרב אטינגר ברוך לנר, וכך דעת פוסקים רבים שאכן במקרה של הזרעה מלאכותית, הוולד מתייחס אחר אביו לכל דבר ועניין. לעומת פוסקים אלו, פוסקים אחרים כמו התז, מאוחר יותר הרב עוזיאל, סבורים שבמקרה של ולד שנולד שלא כתוצאה ממעשה ביאה, הוא איננו מתייחס אחר אביו לכל דבר ועניין, אלא רק לחומרה. כלומר, רק לאסור אותו או אותה בקרובי האב, אנו יכולים מכוח ייחוסו לחומרה אחרי האב, אבל לעניינים אחרים, כגון ירושה, איבום וכולי, הדבר הזה לא נחשב. הוולד איננו מתייחס אחר אביו. זאת מכיוון שהם מבינים שעל מנת ליצור ייחוס אחרי האב, לא די בכך שהזרע כשלעצמו הגיע אל הרחם, אלא יש צורך במעשה ביאה שהוא זה שמכוחו בסופו של דבר נולד הילד, והוא זה אשר מעניק את הייחוס אחר האב. עמדה שלישית היא עמדתו של רב שלמה זלמן נוירבך במאמר שהוא כתב בקובץ נועם. רב שלמה זלמן נוירבך טוען שהדבר לא תלוי רק במעשה הביאה, וגם אם נאמר שאין צורך במעשה ביאה כדי שהוולד יתייחס אחר אביו, עדיין יש לנו בעיה במצב שבו האישה נתעברה באמבטי, מכיוון שאיננו יודעים בוודאות שהוולד הוא אכן מזרע האב. במילים אחרות, מעשה הביאה בדרך כלל מקנה לנו ודאות מוחלטת, כמובן מלבד מקומות שבהם יש צורך בהבחנה של ג' חודשים וכולי, אבל בדרך כלל מעשה ביאה נותן לנו ודאות בדבר היותו של הוולד מזרעו של האב, וממילא הוא מתייחס אחריו. אבל במקרה של הזרעה מלאכותית באמבטי, לך תדע, אולי זה לא היה הזרע של האב, אולי זה הזרע של מישהו אחר שרחת שם. על כן אומר שלמה זלמן נוירבך, בדרך כלל, במקרה של הזרעה מלאכותית באמבטי וכדומה, הוולד איננו מתייחס אחר האב לשום דבר. כלומר, הוא לא יירש אותו, הוא לא פותר מייבום וחליצה, והוא גם לא נאסר בקרובי אב, או בקרובות אב. אמנם, שלמה זלמן נוירבך נותן את הצד השני של המטבע, והוא שאם אנו יודעים בוודאות מי הוא התורם, מניין הגיע הזרע, ואנו יודעים בוודאות שהזרע הזה הוא זרעו של האב, הרי שהוולד מתייחס אחריו. בסיכומם של דברים, ראינו שלוש תפיסות בדבר הסטטוס של ייחוסו של הוולד במקרה של הזרעה מלאכותית. גישה אחת אומרת, אם נסתכל בספרים, לא ראינו בגמרא שאנחנו מצמצמים את עניין הייחוס, מגבילים אותו. מספרים חיצוניים אנו רואים שבן סירא התייחס אחר ירמיהו, וממילא מתייחס לכל דבר ועניין אחר אביו, מה שיוצא מכאן זה שאין צורך במעשה ביאה על מנת לקבוע ייחוס. גישה אחרת באה ואומרת, יש צורך במעשה ביאה על מנת לקבוע ייחוס, וכנראה שיש משהו במעשה הזה שהוא יוצר את הקשר המובהק שבין האב לבין הוולד, ומכיוון שלא היה כאן מעשה ביאה, הרי שהוולד מתייחס אחר אביו רק לחומרה, כי אי אפשר להתעלם מכך שהוא מהזרע של אביו, ואיסורי עריות, איסורי קרובי וקרובות האב נוהגים בו, אבל לא לעניינים אחרים. בגישה שלישית, ראינו שהביאה מספקת לנו ודאות בדבר היותו של הוולד מזרעו של האב. לכן במקרה שאין לנו ודאות כזאת, וזהו המקרה של אמבטי, אינו מתייחס אחריו כלל. אבל במידה ואנו יודעים שהוולד נולד מזרעו של האב, הרי שהוא מתייחס אחריו. במקרה של הזרעה מלאכותית מזרעו של הבעל היום, ישנה ודאות מוחלטת שהוולד מגיע מזרעו של האב, וממילא יתייחס אחריו לכל דבר ועניין, הן לכולה והן לחומרה, הן לעניין קיום מצוות פריאה ורבייה, הן לעניין ירושה, והן לעניין איסור קרובים. ביחס לקיום מצוות פרו ורבו, באמצעות הזרעה מלאכותית, יש לסייג מעט, מכיוון שישנה שאלה יסודית הנוגעת למצווה זו, והיא שאלת הצורך במעשה מצווה. בדרך כלל, כאשר יש בפנינו מצווה, אנו יודעים מהי התוצאה הרצויה, וכיצד מגיעים לאותה תוצאה. לצורך העניין, אם ישנה מצוות מילה, התוצאה הרצויה היא שהבן יהיה ממול, והדרך לעשות זאת היא על ידי מעשה של מילת האורלה. וגם במצוות יותר פשוטות, אם אנחנו צריכים ליטול לולב, אנו יודעים יש מעשה מצווה של נטילת לולב. וגם באיסורים, על מנת לעבור על איסור, בדרך כלל אנו יודעים יש צורך במעשה. בדוגמה קלאסית, ענייני מלאכות שבת, שבהם אם הגעתי לתוצאת איסור בלי מעשה איסור, בלי שנעשה שום מעשה, הרי שיש מקום לפקפק אם בכלל מתחייבים בדבר כזה אסור, אולי אפילו מן הרבנן איננו אסור, וכך באמת עמדת הרב אוזנר בשו"ת שבט הלוי, ולא כאן המקום להאריך בעניין זה. מה קורה כאשר נוגעים במצוות פריאה או רבייה? איך מקיימים את המצווה הזאת? המצווה הזאת מוטלת על הזכרים. אפשר לומר, האישה מסייעת במצווה זו, אבל היא לא מוטלת עליה המצווה הזאת של פריאה או רבייה. כיוון, אומרת הגמרא, מכיוון שהפסוק הוא פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה, דרך האיש לכבוש ואין דרך האישה לכבוש. כיצד מקיימים את המצווה? הרי הלידה כשלעצמה נעשית על ידי האישה. ולפני כן, גם אם הוולד קיים, העובר קיים, הרי כל עוד לא יצא לאוויר העולם, אי אפשר לומר שנתקיימה הפריאה והרבייה. ואכן, דעת ראשונים רבים, שאין מעשה מצווה בפריאה או רבייה, ומעשה הביאה הוא הכשר מצווה. המנחת חינוך נזקק לשאלה זו, כאשר הוא מבאר, מדוע אם אדם הוליד ממזר בביאת איסור, בכל זאת קיים פריאה או רבייה, ולא אומרים שמדובר במצווה הבאה בעבירה, שבה לא יוצאים ידי חובה. כן, לדעת הרבה ראשונים שבמצווה הבאה בעבירה, במצוות דאורייתא, לא יוצאים ידי חובה. כך, למדת התוספות במסכת סוכה, לגבי לולב הגזול, והדברים מפורסמים. אז מה קורה בפריאה או רבייה? איך יכול להיות שאדם יוצא ידי חובת מצוות פריאה או רבייה מביאה שנולד ממנה ממזר? עונה המנחת חינוך, אומר, נהידה המצווה של הבנים באה על ידי עבירה דביאת איסור, מכל מקום המצוות עשה, היינו הבנים. והבעילה היא רק הכשר מצווה, ואי אפשר בלא זה. במילים אחרות, מצוות פריאה ורבייה היא מצווה שאין לה מעשה. המעשה הוא קיום הבנים. יישוב עולם. הדרך להגיע לכך, ההכשר למצווה הוא באמצעות מעשה הביאה. ברור שאם מבינים כך את מצוות פריאה או רבייה, שמצווה שאין בה דרישה למעשה מצווה, הרי שגם במקרה של הזרעה מלאכותית ניתן לדבר על קיום מצוות פריאה או רבייה, שכן ההבדל בין הזרעה מלאכותית לבין הזרעה רגילה בדרך של ביאה טבעית, הוא לא כל כך ברור. בשני המקרים, המעשה כשל עצמו הוא רק הכשר מצווה. מה אכפת לי אם ההכשר הוא נעשה בדרך של ביאה, או בדרך מלאכותית, בסופו של דבר תפקידו הוא לאפשר את מציאותם של הבנים, ומרגע שיש בנים, נתקיימה המצווה. ואכן, כך דעת פוסקים רבים שמצוות פריאה או רבייה מתקיימת גם במקרה של הזרעה מלאכותית. לעומתם, יש פוסקים, כגון השאלת יבץ ואחרים, שסבורים שבמצוות פריאה או רבייה, המעשה הוא, מעשה הביאה, הוא המעשה שבאמצעותו פרים ורבים. שלא יכול להיות מצב של מצווה בלא מעשה מצווה, והמעשה שבו מסתיים חלקו של האדם, הוא יהיה מעשה המצווה. ממילא, בהזרעה מלאכותית, למרות שהוולד יתייחס אחר אביו, נוצר מצב שיש בן שנולד ומתייחס אחר אביו, ללא שאב קיים את מצוות הפריאה והרבייה, מכיוון שיש דרישה למעשה לדעתם, והמעשה הזה לא נתקיים. אמנם נראה שאפשר להציע שגם לפוסקים שמחייבים מעשה, על מנת לקיים מצוות פריאה או רבייה, תהיה דרך לומר שבמקרה של הזרעה מלאכותית, קיים את המצווה. הכיצד? כאשר דנו בשאלה של האפשרות של איסור הוצאת זרע לבטלה במקרה של הזרעה מלאכותית על ידי הבעל, ראינו שיטות רבות לפיהן. במידה והזרע יוצא או מוצא, כדי להגיע בסופו של דבר לקיום התכלית של פריאה ורבייה, הרי שאין בו משום איסור השחטת זרע לבטלה. מה המשמעות של הדברים? משמעות של הדברים היא שיש לי בעצם שני מצבים. או שהזרע יוצא לפריאה ורבייה, או שהזרע יוצא לבטלה. אם הוא יוצא לבטלה זה אסור, אם הוא יוצא לפריאה ורבייה, הרי שזה מותר. עכשיו ראינו שהדברים האלו נאמרים על ידי חלק מן הפוסקים באופן מרחיק לכת אפילו לגבי בדיקת זרע, ששם הזרע ודאי אינו מפרה וביצית בסופו של דבר, בוודאי לא מקיימים פריאה או רבייה, אלא מכיוון שבדיקת הזרע נעשית כחלק מהתהליך של סיוע למצוות פריאה או רבייה, הרי שזה
שדי בכך כדי שלא להגדיר את ההוצאה כהוצאה לבטלה. אבל במקרה שלנו שדנים בהזרעה מלאכותית, דהיינו כאשר הזרע מגיע בסופו של דבר לרחמה של האישה, כאן ודאי שאפשר לומר שיש פה קיום של פריאה או רביעה לאותן השיטות. אותן השיטות שאומרות שעקרונית זרע צריך להגיע למטרת פריאה או רביעה, ומרגע שזה לא הכיוון זו הוצאת זרע לבטלה, הרי שאין יותר משתי אפשרויות. או שהוא יוצא לבטלה, או שהוא נחשב קיום של פריאה או רביעה. ממילא, כאשר מזריעים הזרעה מלאכותית, ואומרים שאין בכך משום הוצאת זרע לבטלה, אלא יש כאן הוצאת זרע לפריאה או רביעה, הדרך מאוד קצרה עד שנאמר באמת שיש בכך קיום של המצווה. במקרה של בדיקת זרע לא נאמר שיש קיום מצוות פריאה או רביעה, אלא רק שהעובדה שזה נעשה בתוך הקונטקסט של מצוות פריאה או רביעה מפקיע את האיסור של הוצאה לבטלה. אבל במקרה שבו הזרע מגיע לאותו מקום שהוא היה מגיע בדרך של ביאה טבעית, הרי ש... אין כאן לבטלה, ונותרנו עם ברירת המחדל של הוצאת זרע שמגיע לרחם, שזו קיום מצוות פריאה ורביעה. הדברים הלאלו מופיעים באמת בשו"ת ציץ אליעזר, בחלק כ"ג בסימן כ"ז, פרק ג' שם. כך אומר שם ציץ אליעזר. ברא מסוכני דאולי כוללו הפוסקים לא חלקו על הבית שמואל והמשנה למלך, לומר דלא קיים פריאה ורביעה, אלא דווקא באופן של אמבטי או סדין, שהאיש שהוציא עוזב ממנו שכבת זרע, לא כיוון מתחילה בזרע זה למטרת הולדת זרע כלל, כי אם הטיח זרעו, הוא יצא ממנו לאיבוד, מבלי שום מטרת הולדה כלל, ורק אחר כך יתרמי שאישה נתעברה מזה. אבל בחגון נידוננו, שהאיש נותן מתחילה שכבת זרע לשם מטרת הולדה, שיכניסו אחר כך הזרע לתוך רחם אישה, אולי בחי גבנה ידעו כולי על מה שהוא כיוונו לכל דבר אף להקל, וקיים בו פריאה או רביעה, ונקרא זה כאילו מקיים בקום ועשה, וכאילו מידו בא כן. דהיינו, במקרה של הזרעה מלאכותית, אומר הציץ אליעזר, יש כאן מעשה, ויש כאן מעשה של פריאה או רביעה. הוא פשוט נעשה בדרך קצת שונה, אבל אם זה נעשה במעשה של הוצאת זרע, מתוך כוונה שיגיע אל רחם האישה, זה לא שונה מהותית ממעשה של ביאה, וממילא גם הפוסקים שחולקים ואומרים שבדרך כלל לא מקיימים מצוות פריאה או רביעה ונתעברה באמבטי, יגידו דווקא כשזה קרה באופן כזה, שהזרע פשוט היה באמבטי, הוא לא תוכנן להגיע לרחם של האישה. אבל איפה שזה מתוכנן, הרי ששם נאמר שישנו קיום של מצוות פריאה או רביעה. בהקשר זה, אולי כדאי להזכיר דברים שהזכרנו בעבר באחד השיעורים, את החילוק שמעלה רבי יוסף אנגל בספרו עטפן דאורייטה לגבי שני חלקי המצווה של פריאה ורביעה. מצוות פריאה ורביעה, שני פסוקים ממנה היא נלמדת. פסוק אחד, כמובן פרו ורבו מילאו את הארץ, אותו פסוק מפורסם בספר בראשית, אותו ציווי שניתן למין האנושי. פסוק שני, פסוק מישעיהו, לא תוהו ברעה לשבת יצרה. פסוק שעניינו יישוב העולם. ובאמת, שני המרכיבים האלו, שני הצדדים של המצווה, משמשים בתפקידים שונים ומסבירים הלכות שונות. למשל, העובדה שצריך להוליד בן ובת על מנת לצאת ידי חובת מצוות פריאה ורביעה, כדעת בית הלל במשנה ביבמות, מובנת הן לפי המרכיב של פרו ורבו, והן לפי המרכיב של יישוב עולם, לא תוהו ברעה לשבת יצרה. לפי המרכיב של פרו ורבו, שניתן עם תום מעשה בראשית ובריאת האדם, יש מקום לומר שהציווי הוא בעצם לשכפל את מעשה בראשית, וכשם שהקדוש ברוך הוא ברא איש ואישה, כך אנו צריכים להמשיך את המעשה ולברוא איש ואישה על ידי פריאה או רביעה. לגבי יישוב עולם, הדבר עוד יותר נוח להבנה, שהרי על מנת ליישב עולם, אנו זקוקים הן לגברים והן לנשים, וממילא קיום של מצוות יישוב עולם היא בהבאת פוטנציאל הולדה ויצירה נוסף, שזה כאשר אנו יולדים בן ובת. וכך לגבי הלכות שונות. ישנם מקרים שבהם אנחנו נאמר שאולי פריאה או רביעה לא קיים, אבל שבט כן קיים. הגמרא ביבמות דנה למשל בשאלה של אדם שנתגייר והיו לו בנים מגיותו. כלומר שכשהוא בעל אשתו אז, הוא לא קיים מצוות פריאה או רביעה, אז הוא לא היה מצווה. כעת הוא נתגייר, ונשאלת השאלה, האם הוא יצא ידי חובת מצוות פריאה או רביעה, עם הבנים שכבר ילד כאשר היה גוי, או שמה נחייב אותו לפרוץ ולרבות כעת כדי לקיים את מצוות פריאה ורבייה. אומרת הגמרא שם שזו מחלוקת בין רבי יוחנן לרש לקיש. רש לקיש באמת אומר שלא קיים, ועליו לחזור ולקיים מצוות פריאה ורבייה, ואילו לרבי יוחנן כן קיים, ונימוקו של רבי יוחנן עמו, הוא אומר, והשבט איקה, זאת אומרת, באמת קיים את מצוות יישוב העולם. בסופו של דבר, תכליתה של מצוות פריאה ורבייה היא יישוב עולם, כפי שבא לידי ביטוי באותו פסוק של אותו הוא ברעה לשבט יצרה, והאיש הזה, אותו גר, כבר קיים יישוב עולם, הוא הביא ילדים לעולם. אז אני לא מחייב אותו לשוב ולפרוץ ולרבות. כנראה שריש לקיש מבין שהמצווה מתמקדת במעשה המצווה, או שמה הוא מבין שצריכים דווקא יהודים, איך שלא נבין, ויש מקום לדון שם בשיטתו של ריש לקיש, הרי שכדעת רבי יוחנן אנו רואים שיש מקום שבו יש לי יישוב עולם כקיום של פריאה ורבייה, למרות שמעשה של מצווה של פריאה ורבייה לא נעשה. בהקשר זה אומר רבי יוסף הנקל, שיש לחלק בין שני המרכיבים האלו בשאלת השיוך שלהם כמצוות. מצוות פריאה ורבייה היא מצווה שהיא בין אדם למקום. החובה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא לעשות כאשר הוא ציווה אותנו, ולהמשיך ולעסוק בשכלול ובריאת העולם כמצווים על ידי הבורא. לעומת זאת, לא תוהו ברע לשבת יצרה, אומר רבי יוסף הנקל, היא מצווה שבין אדם לחברו. היא משתייכת לקבוצת המצוות של האחריות ההדדית, של העזרה לזולת, פיתוח העולם ויישובו, הרי הם לא רק עסק שבינינו לבין המקום, אלא יש לכך השלכה על כל דרי עולם וכל באי עולם. וממילא היא נחשבת בקטגוריה של מצוות שבין אדם לחברו. נפקא מינה שהוא נותן שם, וכבר הזכרנו זאת בעבר, זו השאלה של כפייה לשחרר את מי שחצי אוהב, את זה חצי אוהב בן חורין, כדי שיוכל לקיים את מצוות לא תוהו ברע לשבת יצרה. כך אומר שם התוספות בגיטין בבטח מאלף. שם השואל רב יוסף הנקל, מדוע דווקא משתמשים בפסוק הזה, ולא בפסוק של פריאה ורבייה? אומר רב יוסף הנקל, יש הבדל בין מצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו, כאשר אדם אנוס. אם אדם אנוס ולא יכול לקיים מצווה, אם מדובר במצווה שבין אדם למקום, הרי שהאונס הזה משמעותו הפקעה מוחלטת של החיוב. הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממנו לקיים את המצווה הזאת כאשר הוא אנוס. הוא לא מחויב בה בכלל. לעומת זאת, אם מדובר במצוות שבן אדם לחברו, כאשר אני אנוס ואינני יכול לקיים את המצווה, אין משמעות הדבר שהחיוב לא מוטל עליי. החיוב מוטל עליי, אלא שלא באים ממי חשבון על כך שאני לא מקיים, מכיוון שאני אנוס. אבל ברור שאם אני אוכל לקיים, אני אצטרך לשוב לקיים. לכן צריך לשחרר מי שחצי אוהב את חצי אוהב חורין כדי שיוכל ליישב עולם. בן אדם למקום הוא אנוס, הוא לא יכול לקיים פריאה ורבייה, אבל בן אדם לחברו הוא חייב בקיום שבט, כן? מדין לאותו ברע לשבט יצרה, אבל כן קופים את רבו לשחררו. לענייננו יש מקום אולי לומר שאדם אולי לא קיים בהזרעה מלאכותית את מצוות פריאה ורבייה הפורמלית של מעשה פריאה ורבייה, אבל הוא קיים את מצוות שבט, שלא תור ברע לשבת יצרה, ממש כשם שאותו גר שנתגייר קיים את מצוות פריאה ורבייה בפן של יישוב העולם ולא בפן של קיום המצווה. אם כן, יש לנו שלוש שיטות כאן. שיטה אחת שאומרת שלא קיים פריאה ורבייה מכיוון שלא עשה את המעשה, וכך סובר שלת יבץ ואחרים שחולקים בעניין זה. יש מי שאומר שקיים פריאה ורבייה. למה? כי אין צורך במעשה בכלל. כל מהותה של פריאה ורבייה, קיומם של הבנים, וקיומם של הבנים נעשה בלא מעשה, אז מה אכפת אם הלא מעשה הזה נעשה על ידי ביאה, או הלא מעשה הזה נעשה על ידי הזרעה מלאכותית? בסופו של דבר מדובר בהכשר מצווה, ויש קיום של פריאה ורבייה, במציאות הבנים. שיטה שלישית שראינו, אפשר לומר שיש צורך במעשה בפריאה ורבייה, ואכן הוא מתקיים, בהזרעה מלאכותית, וזאת מכיוון שיש כאן הוצאת זרע למטרת פריאה ורבייה, באופן מובהק, דהיינו הזרע מגיע אל הרחם, וזהו למעשה משמעותו של מעשה הפריאה ורבייה של ביאה, ואין לחלק ביניהם, ועל כן מתקיימת כאן מצוות פריאה ורבייה לצד הטוב ביותר. אנו הצענו שישנה אולי אפשרות רביעית, לבוא ולומר שיש פה קיום חלקי של מצוות פריאה ורבייה. מצוות פריאה ורבייה שמתקיימת בלא מעשה, אבל מתקיימת בפן של יישוב העולם. בשולי הדברים, יש מקום להעיר הערה לגבי חיובה של האישה בייבום וחליצה, במידה ואב לבן שנולד מעזרה מלאכותית נפטר. אנו אמרנו שאם אנחנו אומרים שהבן מתייחס אחר האב, וכך לכאורה בהחלט יש מקום לומר, הרי שהיא פטורה מייבום וחליצה במידה והאב נפטר. אמנם, הפוסקים שאומרים שאנו לא מייחסים את הולד אחר האב במקרה של עזרה מלאכותית, כי אם טוענים שהוא לא מתייחס אחריו כלל, או שהוא רק לחומרה מתייחס אחריו, מן הסתם יחייבו במקרה כזה ייבום וחליצה. מצינו חידוש בעניין זה לבעל חסדי דוד, שאומר שגם מי שאומר שהבן מתייחס אחר אביו רק לחומרה, מכל מקום במקרה כזה האם פטורה מייבום. את דבריו הוא מבסס על דברי הכתוב בדברים בפרק כ"ה, שם מקור דין ייבום וחליצה, שם אומרת התורה כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובין אין לו. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה והיא במה. הכתוב מדגיש שאין בן בכלל לאב. אומר חסדי דוד, גם אם אני מייחס את הבן אחר אביו רק לחומרה, הרי שיש לו בן. אני לא יכול להגיד, ובן אין לו במצב כזה. וממילא גם אלו שאומרים שאומנם לא לכל דבר בעניין הבן מתייחס אחר אביו בעזרה מלאכותית, עדיין אנו נייחס אותו אחר אביו לעניין ייבום, ונפתור את האישה מייבום וחליצה. מדובר בחידוש, כי חלק ניכר מן הפוסקים טוען שמעשה ביאה הוא קריטי כאשר מדובר בייבום, גם לגבי עצם הייבום, שלא יכול לעשות בדרך של עזרה מלאכותית, וגם לגבי הייחוס של הבן אחר אביו בפני הייבום. יש מקום גם לומר אולי, שגם לאלו שבכלל לא מייחסים את הבן אחר אביו, יהיה פטור מייבום על פי הפסוק הזה. הגמרא ביבמות תפקף ב' דורשת מהפסוק, מיובן אין לו, שגם בן כלשהו פותר מייבום, כן? עיין עליו, אומרת הגמרא, צריך לחפש אם יש לו בן באיזושהי דרך, כן? אם יש בן, פטורה מייבום. הזכרנו כבר את הגמרא ביבמות לגבי גר שנתגייר ומחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. לעניין קיום מצוות פריאה ורבייה. אותה המחלוקת נמצאת שם גם לעניין ירושה. האם בחור שיש לגר מגיותו, נחשב בחורו לעניין ירושה. והגמרא שם נוקטת בלשון שמעמידה את המחלוקת לכאורה בחזית אחת של כיצד מבינים את הכלל גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. גם לגבי פריאה ורבייה, גם לגבי ירושה. האם משמעות הכלל היא שהוא קטן לגמרי, שום דבר שעשה עד היום לא נחשב, או שדברים מציאותיים שעשה קודם לכן אכן קיימים ועומדים. לגבי ירושה, ריש לקיש אומר גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואין לו בן בכור. וממילא הבכור שלו מגיעותו, סליחה, הבכור שנולד לו לאחר שנתגייר, הוא זה שירש אותו. לעומת לדעת רבי יוחנן, במקרה שגר נתגייר והיה לו בכור מגיעותו, ועכשיו יש לו בנים חדשים כיהודי, היהודי לא נחשב בכור. מדוע? כי התורה אומרת, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה לגבי הבכור, ולגר שנתגייר יש ראשית עונו, הראשון שנולד, והוא נולד כשהוא היה גוי. אז הוא הבכור שלו, אין לו בכור אחר, אין דבר כזה בכור לפני שנתגיירת או בכור לאחר שנתגיירת. לא מדובר בבן הראשון שנולד לך כיהודי, אלא מדובר בבן הראשון שנולד מכוחך, מזרעך. ממילא עצם המציאות של בן, באיזושהי קונסטלציה יוצרת מצב שכבר יש לך בכור. זה לא משנה אם הוא היה יהודי או היה גוי. בהקשר זה אולי ניתן לומר גם פה, העובדה שיש לו בן שיצא מזרעו, גם לאלו שאומרים שהוא לא מתייחס אחריו בכלל, לא רק לחומרה, מספיקה על מנת לענות על הדרישה של יש לו בן, וממילא לפתור את האישה מייבום ומחליצה. טוב, עד כאן הפעם, בשיעור הבא ניגע, ואני מקווה שגם נסכם, את עניין העזרה המלאכותית מתורם זר, בין אם הוא יהודי, בין אם אינו יהודי, ששם הדברים הופכים להיות מעט יותר מסובכים, והרבה יותר מעניינים.